ערב טוב. הסיפור של הקורונה, באופן טבעי אני מתאר לעצמי שכל אחד מנסה לחשוב מה הדבר הזה ככה, אי אפשר לדעת ממש הדברים כמובן הם, אבל מחשבות כאלה שכל אחד פשוט חושב לעצמו. אני רוצה להציע איזושהי נקודה פשוטה שוודאי רבים חושבים עליה, רק לקשור אותה קצת לנושא שלנו, של כל העבודה הזאת של המידות והמוסר, שזה בעצם עניינה של השיחה הזאת, רק איזשהו דרבון לעבודה אישית שכל אחד עושה עם עצמו. אז אני ככה, מה שתחושה שלי בחודשים האחרונים זה שיש פה איזו קריאה לאיזושהי התכנסות פנימית של בסוף של כל אדם לתוך עצמו, ואולי גם של החברה כולה, כי באמת עד לפני חצי שנה כמעט, אני חושב שהעולם וגם אנחנו, המדינה שלנו, הייתה באיזה, אפשר אולי לקרוא לזה באיזה ריצה פראית. באמת היה תחושה שאין דבר שאנחנו לא יכולים לעשות. כלומר, זה היה מין גם סוג של רווחה כלכלית כזאת שיוצרת איזה ביטחון. נכון שהיא לא כזאת אמיתית, ולא כולם באמת היו בתוך הרווחה הזאת. ברור שיש בסוף הרבה אנשים עדיין עם הרבה קשיים, אבל באופן כללי המצב של המדינה הכללי ודאי היה אפילו יחסית לארצות אחרות מאוד ככה יציב. ודברים, דוגמאות פשוטות, כן, של נסיעות לחו"ל שהיו פשוט במיליונים, מיליונים של אנשים שהיו נוסעים, אנשים שנסעו כמה פעמים בשנה, וכל פעם יעדים חדשים, ורמת בילויים מטורפת של שהיא לא שלילית כמובן, זה לא, בסוף בסוף החיים שלנו הם דבר שמח, דבר טוב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כדי שאנחנו גם הוא יהיה טוב, יהיה בו נעים. זה בסדר, זה לא מילה גסה ליהנות, לטייל, ללכת למסעדות, לבתי מלון, אני יודע, ללכת לראות כדורגל, אולי משהו קצת פחות עם משמעות, אבל לא משנה, כאילו, לפחות זה לא איזה משהו, אני יודע, למרות שהרבה שלילה כבר נכנסה גם לתוך הדבר הזה, חוץ מסתם ביטול הזמן, הדבר הלא משמעותי הזה, אבל בסוף יש שם כל מיני אירועים של אלימות ושל... הכל פנים, הייתה איזו תחושה כזאת של איזו ריצה מטורפת שאנחנו כבר... העולם כבר זהו, אין דבר שנה שיכול לעמוד בפני הרצונות שלנו, בפני השאיפות שלנו, בפני כל מה שאנחנו רוצים להשיג ולעשות. ופתאום בא איזה משהו שבאמת נראה ששום דבר אחר, אני אומר שהקדוש ברוך הוא מאוד יצירתי, לא, אין משהו אחר שכאילו היה יכול לעצור את זה, כי זה באמת היה פשוט נראה דבר, וזהו, ואז פתאום מגיע איזה משהו כזה, בדיוק נוגע בנקודה הזאת של, בדיוק בנקודה הזאת של לצאת לחו"ל, שהנקודה הזאת של כל הריצה הזאת תמיד הייתה סביב דברים של אירועים עם הרבה אנשים שהולכים לבלות במסעדות, אנשים שנוסעים לחו"ל, אז נפגשים עם אנשים ממקומות אחרים, ומשחקי כדורגל של אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים שמתקהלים ביחד ככה, וזה תופס המון המון כסף מוציאים על זה, ומשאבים, וכוחות, וזמן, ואנרגיות, ממש ריצה, ובדיוק הנקודה שיכולה כאילו להרגיע את כל הדבר הזה, ו לי זה הזכיר משפט מאוד פשוט שכל אחד מכיר אותו במסילת ישרים, עוד לפני ככה שנחזור לנקודה הזאת של ההתכנסות הפנימית. אבל מסילת ישרים בפרק הראשון שהוא מדבר על חובת האדם בעולמו, והוא אומר להתענג על השם וכולי, שזה מה שחז"ל אמרו לנו, שהעולם הזה הוא פרוסדור וכולי. ואז הוא אומר שגם אם תתבונן בחיים, תתבונן בדבר, אז תראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה. כי מה עם חיי האדם בעולם הזה? או מי הוא ששמח ושלב ממש בעולם הזה? ימי שנתנו באים 70 שנה, ואם בגבורות 80 שנה, ורואו במעל ואבן, בכמה מיני צער וחלאים ומחובות וטרדות, ואחרי כל זה המוות, אחד מיני אלף לא יימצא שירבה העולם לו הנאות ושלווה אמיתית, וגם הוא, אילו הגיע למאה שנה, כבר עבר ובטא מן העולם. ואם תכלית בריאת העולם, האדם הייתה לעולם הזה, לא היה צריך לפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה ועליונה, שהיא תהיה יותר גדולה מהמלאכים בעצמה. כל שכן שהיא אינה מוצאת שום נחת רוח בכל עינוגי העולם הזה וכולי, גם הנפש לא תמלא, בת מלך שמגיעה ממקום גבוה ומגיעה לעולם שלנו. זאת אומרת, היה צריך איזה משהו, אולי, כן, סוף, זה רק שיתוף של איזה מחשבה, שקצת ירגיע את המחשבה שכאילו העולם הזה זה הכל, כאילו העולם הזה יכול למלא לנו את כל הסיפוק שלנו, את כל המאוויים, את כל האנרגיות, את כל השמחה, את כל הזה, הכל רק מדברים שהם דברים כאלה שהם חולפים והם זמניים והם לא, חלקם לא כזה משמעותי ועם עומק, אבל העולם לא מבין את זה, העולם רץ אחרי הדברים האלה, צריך איזה סיכה ככה לנפח, להוציא מהבלון כדי אולי זה יעזור לכמה אנשים לנסות ככה לחשב מסלול מחדש, להתכנס פנימה בעצם, להתכנס לתוך עצמנו, ומתוך זה שאנחנו לא יכולים לצאת החוצה ואנחנו סגורים ואסור זה ואסור זה ואסור זה, אז בעצם בסוף צריך להיות פחות או יותר בבית. ואז נכון היום צערנו גם שאדם בבית הוא לא בדיוק בבית, כי מביאים לו לתוך הבית את כל החוץ, מביאים לו לתוך הבית, לא נותנים לו אפילו את ה... פעם היה הבית, אז היה בית, זהו, עכשיו אתה לא נמצא בשם. אז היום הוא רואה את כל הכדורגל, מרים לו את זה בזה, ואת כל ה... אז אולי לאכול, אי אפשר. אפשר לאכול בבית, אבל לא במסעדה. וגם, מביאים משלוחים, מביאים לבית. כן, וכן על זה הדרך. אבל בכל זאת, עדיין, זה בכל זאת איזשהו, פחות מי ש... כן, יכול... שאנחנו... נמצאים במקום שבו באמת, ועל זה אנחנו רוצים לדבר, זה רק ככה, רק פתיחה מעין המאורה, מעין הזמנים שאנחנו נמצאים בהם, רק איזשהו חיזוק גדול למה שאנחנו בישיבה, כל הזמן מדברים על הצורך היסודי והמהותי הזה של עבודה פנימית, ומפה פשוט נדבר על העניין הזה. הזכרתי אתמול בשיחה ככה במשפט על החזרה של בעזרת השם על המהלך שאנחנו רוצים להתאמץ מאוד להשקיע בו, שהוא בסוף יהיה תלוי תלמידים שבאמת ישתפו עם זה פעולה, בנושא הזה של סדר של עבודת מידות ומוסר. ואני רוצה קצת בעזרת כמה פסוקים ממשלי להבין נקודה מאוד יסודית שצריך להבין בנושא הזה של העבודה הזאת, של העבודה האישית הזאת, של הכניסה פנימה של האדם לתוך עצמו. זה עבודה ממש, אפשר לומר כפשוטו, ממש קריטית ביותר, קריטית ביותר לחיים האישיים של כל אחד, סלש לחיים הזוגיים שלו. אנחנו יודעים ככה בסוגריים שלצערנו, בלי להיכנס לשום, אנחנו לא יודעים גם שום פרטים על שום מקרה ספציפי, מה היה בחדרי חדרים, אבל שורה תחתונה, אנחנו יודעים שגם אצלנו פה בקהילה הקטנה שלנו, אנחנו חווים ממש לאחרונה עוד זוג שמתגרש, וברור לכולם, למה יש גירושין, יש כל מיני סיבות, ויש כל מיני סיבות לפעמים אובייקטיביות, מיוחדות, שהם לא יכולים להיות שניהם בסדר גמור והכל זה, ובכל זאת יקרה משהו שלא יאפשר להם לחיות ביחד, אבל זה יחסית הדברים היוצאים מן הכלל, זה לא הכלל. ובכלל, ופה ושם בכמה דברים שיצא לי ללוות אותם, צערי יותר מקרוב, לא צערי, לשמחתי, לנסות לעזור, ובסופו של דבר לפעמים גם לא להצליח, כי בסוף זה, יש פה אנשים, והאנשים האלה הם בסוף מי שלא עושה עבודה רצינית ומשמעותית מאוד על עצמו, על היציבות הפנימית שלו, על המודעות העצמית שלו, למי הוא ומה הוא ומה הדברים שהם טובים אצלו ומה הדברים שהוא צריך לתקן אותם או לטפל בהם, לעצב אותם, לשנות אותם, להתקדם בהם. אם הוא לא יעשה את זה, ואם גם הצד השני לא עשה את זה מספיק ונכון וטוב, אז אנחנו עלולים למצוא את עצמנו במצב של התנגשות כזאת, שעבודת המידות הזאת שלא נעשתה, העבודה האישית המשמעותית העמוקה הזאת שלא נעשתה, היא בסוף הביאה את האנשים למצבים של חיכוכים אינסופיים, שפשוט לא יכולים להמשיך לחיות ביחד. וזה מה שנקרא לכאורה כבר בתוך, לפעמים אומרים הגירושים זה אצל החילונים, כל זוג שלישי מתגרש, וזה בגלל שיש המון מתירנות וזה, ואנשים מתחתנים בכלל מסיבות כאלה ואחרות, ולכן אז זה לא נגמר שמה. זה מי שמסתכל סביבו ימינה שמאלה, הוא פוגש את זה גם לכאורה בחברה שהיינו מצפים שהדברים האלה יהיו הרבה פחות, ובכל זאת הדברים קיימים. זאת אומרת שבסופו של דבר בני אדם כבני אדם, גם אם הם דתיים והם שומרי מצוות, וזה לא משנה, בסוף הקומה הבסיסית של האדם זה החיים שלו, זה ההתנהלות, זה ההתנהלות, זה ההתנהגות, זה מה שאנחנו קוראים עבודת מידות, וזה משהו שבסוף אם לא נעשה אותו, אז כל עוד אנחנו לא נשואים, אז יכול להיות יהיה לנו איזה טקל, אחד נתקל במשפחה שלו, יש לו כל מיני התקלויות, ואחד עם חברים הוא לא מסתדר, ותמיד כזה יש כל מיני מתחים, הוא צריך לעבור לחדר אחר כי הוא לא אוהב את ההוא, ולא, אבל איכשהו מסתדר, כי עם חברים אז הוא עובר חדר, במשפחה נגיד גם בסדר, זה לא 24/7, הוא נוסע לישיבה, הוא חוזר אחרי שבועיים ואחרי פה, והוא שורד את בין הזמנים, ופה יש איזה מתח, פה יש איזה ריב, פה יש איזה, איכשהו בסדר, הוא אומר הוא חי עם זה, אבל זה גם לא חיים, וגם זה גם לא חיים טובים. אז חיים טובים שאין יחסים טובים עם האחים, עם אחיות, עם ההורים, עם משפחה, עם חברים, זה חיים נורמליים, זה חיים טובים, זה חיים בריאים. ודאי שלא, אבל ודאי שזה מגיע שוב, מגיע לרגע האמת, זהו, ששם האנשים הולכים לחיות ביחד עשרות רבות של שנים, זה פשוט לא ילך אם לא תהיה עבודה מאוד יסודית ובסיסית, וזה כמובן רק זווית אחת של העניין, בכלל, כל ההתנהלות של, של האדם בחיים שלו, בכל, בכל מקום שלו יהיה ולא יעשה. ופה יש כמה מקומות במשלי שהוא חוזר על, על מוטיב אחד, שהוא בעצם איזשהו יסוד גדול פשוט בכל, בכל העבודה הזאת, אבל פשוט נקרא את הפסוקים, הם מדברים כאילו בעד עצמה. אז במשלי, בפרק ג' בפסוק ה', אז הוא אומר כך, בטח אל השם בכל לבך ואל בינתך אל תישען. פסוק הבא הוא פסוק מוכר מבחינתנו כרגע, זה קצת בסוגריים, אולי בעומק זה לא, אבל ברכות דרכיך דהיו והוא ישר אורחותיך. והפסוק הבא זה אל תהי חכם בעיניך, ירא את השם וסור מרע. אז פעמיים הוא חוזר פה, גם הפסוק הראשון שקראנו אומר אל בינתך אל תישען, ופסוק השלישי הוא אומר אל תהי חכם בעיניך, ירא את השם וסור מרע. חוזר פה מאוד הדגש הזה שאל תהי חכם בעיניך, אל בינתך אל תישען. לכאורה למה? אנחנו באופן כללי התורה מחנכת את האדם למחשבה אישית, לעצמיות מחשבתית, לא מתכוונים שהאדם יהיה איזה מין מדקלם כזה של דברים שאומרים לו. צריך שיהיה לך מחשבה עצמית, אתה לומד סוגיה, אתה נדרש לשאול את עצמך מה אני אומר, מה אני, איך אני מבין את הגמרא. עוד לפני שאתה מסתכל על רש"י, אתה אמור לשאול איך אני מבין את הגמרא, ואחרי שאתה קורא את רש"י, אתה שואל את עצמך אם, האם יש איזה קושי בדברים שלו. ואתה דן וחושב על דברים, ומכניס את עצמך, ולא רוצה רק להיות כזה מישהו ששומע דברים, הרב אמר, יש אנשים כאלה, הרב אמר, אתה שואל אותו איזה שאלה, תגיד, אבל למה? זה, הרב אמר, בסדר, אבל מה אתה אומר? זה, לא, הרב אמר, זה לא, בדרך כלל לא גדל, לא צומח ככה אדם, אדם עם עומק, אדם עם משמעות, שכל הזמן רק הוא נתלה על זה שאמרו, שמישהו אחר אמר. אבל פה, מה? פסוק ה' זה הפסוק ברכות דרכיך דהיו והוא ישר אורחותיך. לא, פסוק ה' זה בטח אל השם בכל לבך ובינתך אל תישען, ופסוק ז' זה ירא את השם, אל תהי חכם בעיניך, ירא את השם וסור מרע. אז פשוט חוזר פה פעמיים אל הביטוי הזה. אבל זה לא נגמר פה. תראו, גם בהמשך, במשלי, בפרקים בהמשך, יש כמה פסוקים שחוזרים על אותו, על אותו עיקרון. נגיד דוגמה בפרק י"ב, פסוק ט"ו, אז הפסוק אומר דרך אוויל ישר בעיניו ושומע לעצה החכם. אז כשהוא שם את האוויל מול החכם, אז האוויל ישר בעיניו, זאת אומרת מה שהוא חושב, מה שנראה לו מעצמו, עם זה הוא הולך. וחכם, הוא מגדיר אותו שמי זה החכם? החכם זה שומע לעצה חכם. זה ההגדרה של חכם. יש גם פסוק נוסף, הוא אומר את זה בצורה עוד יותר חזקה אפילו, בפרק י"ט, בפסוק כ', הוא אומר, שמע עצה וקבל מוסר, למען תחכם באחריתך. כלומר, אתה רוצה להיות חכם באחריתך, כלומר, כל אחד רוצה להיות חכם. אגב, חכם, זה ידוע שחכם בתנ״ך ובחז״ל, נגיד הרמב״ם שהוא מדבר על עבודת המידות, מי שהולך בדרך האמצע הוא נקרא חכם. כלומר, היית קורא לו צדיק, קורא לו חכם. חכם זה אחד שיודע הרבה, אחד שהוא מלומד. חכם זה מלומד, ככה אנחנו רגילים בשפה שלנו. אבל לא, חכם זה בעל מידות. מי שהולך בדרך האמצע, אומר הרמב״ם, והוא הנקרא, חכם. כלומר, חכם זה, זה, זה החכם של החיים. החוכמה של הלימוד, יש לה משמעות, אם היא חוכמה של חיים, אם היא חוכמה שבאמת מחוברת אל האדם, והוא באמת, באמת חי, חי את עצמו הכי, הכי נכון, ולזה אפשר להגיע. פסוקים פה, המון המון פסוקים במשלי, שהדרך היחידה להגיע לזה זה לשמוע. שמע עצה. לקבל מוסר, אתה צריך לקבל מבחוץ. אתה יש כזה ביטוי בחז"ל, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. זאת אומרת, כשמדובר על עבודה, על העניין של המידות, כשמדובר על לימוד תורה, כמו שאמרנו קודם, אנחנו להפך, אנחנו רוצים לפתח עצמאות ועצמיות של כל אדם כלפי הלימוד, גם שם יש עניין של לקבל. זה לא סותר בכלל, כי בסוף אדם, כמה שהוא ינסה ללמוד מעצמו וכולי, למה יש בישיבות, למה יש שיעורים, ולמה אנשים צריכים להיכנס יותר לשיעורים, והם לא מספיק עושים את זה, כי לפעמים אין להם כוח להתרכז, ולפעמים אפילו הם אומרים, עדיף לי ללמוד לבד, לפעמים הם באים אפילו מצד לימוד תורה, רוצים ללמוד לבד, אבל הם לא יודעים שלפעמים מה שתקבל בשיעור, איזושהי ידיעה שלא חשבת עליה, איזה גובה מסוים, איזה עומק של של מחשבה, איזה רעיון, איזה ידיעה, שאין לך כמעט, יהיה קשה מאוד להגיע אליה לבד. איזשהו דרך בלימוד, כן? איזשהו תובנה איך להגיע לדברים, את זה אתה תקבל רק ממישהו אחר. אז זה נכון גם בלימוד תורה כפשוטו, גם למרות מה שאמרנו על פיתוח העצמאות, ודאי שצריך תוך כדי פיתוח העצמאות, וזה לא סותר. אתה מפתח את העצמאות והיא קורית תוך כדי זה שאדם, גם כשאתה מקבל דברים, תקבל אותם בביקורת, ביקורת חיובית. זאת אומרת, אני מתחבר לזה, אני מסכים לזה, אני מתחבר למה שנאמר, אני בודק את זה אם זה באמת נכון, מצוין, אחרת זה לא יהיה באמת שלך ולא, אבל בהחלט זה לא בניגוד ללשמוע. אבל לפחות שם ברור שאנחנו רוצים לפתח הרבה מאוד מחשבה עצמית בלימוד. אבל פה זה כמעט, לא כמעט, משלי שלמה מלך אומר, אתה חייב את הדבר הזה. גם פה זה אחרי שאתה מפעיל את עצמך. זה ברור שאתה חייב להפעיל את עצמך. זה לא שאתה פה רק תקבל, אז פתאום זה יקרה. אתה מקבל כי אתה רוצה לקבל. אתה רוצה לשמוע. אתה רוצה להיות אותו חכם, אותו איש מידות. וזה מזכיר את שני דברים. אחד, התחלתי להגיד מה שחז"ל אומרים, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. המציאות שלנו הטבעית, כמו שאנחנו, יש לה בחינה של בית אסורים. כלומר, אנחנו, אולי אני אגיד פה עוד משהו קצת יותר עמוק. בקבלה ידוע שיש מושג שנקרא צמצום, חלל הפנוי, צמצום אלוקי, צמצום של האור האלוקי, שנוצר חלל פנוי שבו כל הבריאה תיברא, בחלל הזה אין אלוקות, ואז חוזרת האלוקות דרך קו מאוד מאוד דק שמחזיר את האלוקות לאותו חלל פנוי שאין בו אלוקות. כלומר, בהתחלה היה אור אינסוף ממלא את הכל, כלומר האור האלוקי היה הכל, לא היה מלבדו, אין עוד מלבדו, אז זה היה כפשוטו ממש. זאת אומרת, לא היה שום דבר מלבדו, אלא הוא מילא את הכל, אבל גם שהוא רצה לברוא נבראים, כדי לברוא נבראים הוא צריך לא להיות שם, כי אם הוא יהיה שם, אז הם לא יהיו, אז הוא חייב לסלק את עצמו משם, אז הוא מצמצם את האור האלוקי, והוא מסתלק משם, והוא לא נמצא שם, ואז נוצר מצב של חלל פנוי שבו הנבראים יכולים להיברות ויהיה להם משהו מעצמם. אבל אז יש בעיה לכיוון ההפוך. מה הבעיה בכיוון ההפוך? שאם כל החלל הפנוי הזה של הנבראים יהיה בלי אור אלוקי שיחזור אליו מבחוץ ויעיר לו, ייתן לו ככה את ההערה של הדרך, אז החלל הפנוי הזה לא יגיע לשום מקום, כי הוא בבחינת, זה נזכרתי בהקשר הזה של חז"ל שאומרים, אין חבוש מפטיר עצמו מבית האסורים. אנחנו, החלל הפנוי זה בית אסורים. כלומר, זה מקום שבו אין אלוקות. אנחנו בלי אלוקות. וטוב שכך. כלומר, אנחנו נבראנו, אם היינו עם יותר מדי אלוקות, אז לא היינו, לא היינו בחירה חופשית ולא היינו אנחנו. היינו פשוט שוב בטלים לאור האלוקי. אנחנו בבית הסורים, בבית הסורים של החומר, וטוב שכך, זה המציאות שלנו. אבל אם חלילה זה יהיה יותר מדי ככה, אז אנחנו לא נוכל למצוא את הדרך איך לחיות נכון פה בעולם הזה, בלי האור האלוקי הזה. ולכן ניתנה לנו הנשמה, שהנשמה זה אותו קו, אותו אור אלוקי מצומצם מאוד. הרוב זה חלל פנוי, הרוב זה גשמיות, זה גוף, זה זה. בתוך תוך תוך זה יש שם נקודה פנימית של נשמה, שהיא הערה אלוקית שכבר נמצאת בתוכנו. אבל באופן מעשי, נגיד לדוגמה האבות, אברהם, יצחק ויעקב, בלי תורה, הם מתוך הנשמה הפנימית שלהם, זה העיר להם את הדרך. כלומר, הם היו כל כך גדולים, שהספיק להם הזיק של האור הנשמתי הזה שנמצא בתוכם, כדי שזה כבר יראה להם, יסלול להם את הדרך, ובלי תורה הם ידעו איך לחיות, איך לחיות נכון. אבל אנחנו, כלל ישראל, כולם אחרי האבות, היו זקוקים לקבל תורה, כלומר לקבל דרך, מה זה התורה? כל התורה זה בעצם אותו פסוק שאומר, שמע עצה וקבל מוסר. מאיפה אנחנו מקבלים מוסר? המוסר נמצא בכל מכמני התורה ואנשי התורה שמעבירים את התורה, ובכל מי שמעבד את התורה לספרים. אני תמיד אומר, המלצה לספרי מוסר, ספר הראשון, ספר בראשית. אתה מתחיל ללמוד, אתה רוצה לעשות סדר מוסר, אז אתה מתחיל לחפש אורחות צדיקים, לעלות למעלה, לרדת למטה, ספרים, כל מיני ספרים שישנם היום בדור הזה, ספרים מצוינים. אבל אתה אומר, רגע, בוא נסתכל על האבות, אבל לא נקרא את זה כאיזה וורד פרשת שבוע, שאברהם היה איש חסד והכניס אורחים והתפלל על סדום וזה, בוא נחיה את זה, בוא נבין רגע מה מספרים לנו פה. ספר שלם מהתנ"ך, כולו סיפורים, סיפורי ילדים כאלה, סיפורי מעשיות כאלה, שכל זה נכתב כדי להגיד שדרך ארץ קדמה לתורה, ושמידות וישרות, כמו שהנציב אומר בהקדמה שלו לבראשית, מפה תלמד ישרות. אתה רוצה להיות לא רק צדיק אלא ישר, כן? הנציב מביא שמה שהיו צדיקים מבית שני, היו צדיקים אבל לא ישרים, היו צדיקים עקומים. אנחנו רוצים צדיקים ישרים, או הפוך, ישרים צדיקים. כלומר, קודם כל צריך להיות ישר, מסילת ישרים. איפה? שם תלמד איך להיות ישר. תראה איך אנשים, אפילו בלי תורה, אנחנו לא יכולים בלי תורה, זה נכתב לנו בתורה, ספרו לנו על האנשים האלה, על האנשים, רוצה להגיד מלאכים, כי בסוף אנחנו רוצים להידמות להם, אז הם אנשים. ואיך הם חיו, ואיך הם חיו את היום יום שלהם. ואחר כך בכל פרשה בתורה, בוא תקלוט את ה... בוא תקשיב, בסוף כל הזמן מספרים שם ערכים ומקרים, כל פרשה שאתה לומד. אם אתה לומד אותה רק מחפש איזה וורטים מעניינים, כל מיני סתם איזה דברים כאלה, יש כל מיני דברים נוספים, יש כל מיני, זה בסדר, כל מיני פרשנויות עמוקות, אבל בסיס ממש פשוט, שאתה חי אותו, ואתה אומר, וואלה, תראה, זה פרשת שבוע, אתה קורא, לא יודע, הקטע של היום, שלישי, לא תראה, צור אחיך, נידחים, תחזיר אבדה, אתה רואה אותו, תעמיס לו על החמור. זה בסוף יום יום קורה, אתה רואה מישהו בזה, תעזור לו. אז, כלומר, אתה לא יכול מתוך עצמך, אתה צריך לשמוע את הדברים. אנחנו ככה כמו שעצמנו מעצמנו, באופן טבעי, הגוף שלנו, אם נחליט לבד על כל דבר, אז הוא אומר, זה אוויל. אתה יכול לחשוב שאתה מחליט כל החלטה היא נכון, אתה יודע איך לחיות. דרך אוויל ישר בעיניו. הוא אמר, אני יודע, אני לא צריך יותר מדי ללמד אותי, אני לא צריך סדר מוסר, אני יודע לבד. אני לא צריך שיחות מוסר, כי אני יודע לבד. אני לא צריך יותר מדי, כל מיני דברים, אני לא צריך, כי אני יודע לבד, אני מכיר את עצמי, ואני מכיר את החיים, אני חושב שאני יודע לבד. אבל אתה לא יכול לדעת לבד, כי מה שאתה צריך לדעת הוא הרבה יותר גדול ממך, כלומר, אתה, מה שיש בך הוא מראש בית הסורים, הוא מראש חייב את הפריצה למה שמעבר לך, לאמת היותר גבוהה ממך. אתה, כיוון שאתה נמצא בתוך המאסר הזה, אז ההחלטות שלך תמיד יהיו בתוך זה, והן תמיד יהיו יותר קטנות ממה שהאמת. יותר ממה שאתה יכול להגיע. אתה יכול להגיע הרבה יותר, וצריך להגיע, אתה חייב להגיע להרבה יותר ממה שאתה חושב שאתה יכול ומגיע לבד. וזה מה שדבר שאני אומר אותו המון פעמים פה בשיחות, שהפוטנציאל של האנשים, תמיד אומר שזו הרצאה מאוניברסיטת חיפה לפני 30 שנה שהתחלתי להיות רם בישיבה תיכונית, איזו השתלמות שלקחו אותנו, שרוב האנשים בעולם ממצים, דובר אז על המוח שלהם, לא משנה, ממצים ממש בין 10% ל-20% מהיכולת של המוח שלהם. דבר מבהיל ממש, כאילו, נוצר לאדם מוח, נוצר לו פוטנציאל, הוא מנצל 10-20% ממנו ביום יום שלו, בגלל שהוא סגור בתוך עצמו איזו עצלנות גם פיזית וגם עצלנות נפשית כזאת, כאילו לצאת מהמקום שלנו, ואז נשארים סוג של אבילים כאלה, סוג של משהו מאוד, והתוצאה היא, ניחה, בסדר, אדם יהיה אביל ולא יזיק לאף אחד, זה בסדר, אבל התוצאה היא שהוא מזיק לעצמו ומזיק לאחרים, כמו שאמרנו קודם, בחיים שלו, באישיים והזוגיים שלו. לכן, ההבנה הזאת שאנחנו צריכים להביא את עצמנו מצד אחד כמובן, זה לא שאדם רק ילמד ספרים וזה פתאום יעשה לו את העבודה. הפוך, בעבודה מוסרית, בעבודה אישית, בעבודת מידות, זה המקום שבו הכי אדם צריך להביא את עצמו. אבל חלק פה מלהביא את עצמו, זה להביא את עצמו להקשיב למה שמעליו. זאת אומרת, להיות מודע לזה, קודם כל שיהיה לו רצון להיות אדם שבאמת עושה עבודה של מידות, הבנה פשוטה ובסיסית שזה משהו בסיסי מאוד לחיים, וזה כמובן הבסיס להכל, אם לא יהיה את זה אז לא יעזור שישמע שום דבר, זה כמובן הבסיס הפשוט, ההבנה, באתי לעולם במצב מסוים, במשפחה מסוימת, סביבה מסוימת, נשמה מסוימת, נכנסה בגוף מסוים, ויש לי יתרונות ודברים טובים, ויש לי גם דברים שאני צריך לתקן, ואין אדם צדיק בארץ יעשה טוב ולא יחטא. זאת אומרת, בבסיס של כולנו יש חסרונות. זה, זה, זה אנחנו. וזה קודם כל הבנה בסיסית שאומרת, אין, אתה לא מושלם. אתה לא מושלם, ואתה חייב לעבוד. אתה חייב להתקדם. אתה צריך להתקדם, אתה חייב להתקדם, זה בנפשך, זה בבסיס שלך. זה כמובן הבסיס להכל, המודעות הזאת לצורך בעבודה הזאת של המידות. ואז אתה מבין שפה אתה לא יכול רק לעשות את זה מעצמך, אלא אגב, חבר טוב יכול להיות דבר מדהים בעבודת מידות. זה דבר מדהים. חבר טוב באמת, חבר נפש שמחליטים אחד עם השני, שמאירים אחד לשני. אדם לא יכול, אין אדם רואה עם מומי עצמו. אדם לא יכול, לא יכול לראות את המומים של עצמו. כי הוא לא יכול, כי הוא לא, אתה לא יכול לראות את עצמך מהצד. כי אתה לא שם, אתה בעצמך. ואז בא החבר, אתה אומר, בוא נסכם בינינו, אחי, בוא, אני, אתה רואה אצלי איזה משהו, בוא, אני מוכן לקבל, אני בענווה בא, שומע, אני לא ייפגע, אל תהסס להגיד לי, תרגיש חופשי, אם אתה רוצה גם אני אגיד לך, כן, בוא נעשה את זה הדדי, זה ידוע שברמח"ל, בבית מדרשו של הרמח"ל, היו חבורות של עובדי מידות, עובדי מידות ועובדי השם, כמה חבר'ה ביחד, שזה עוד יותר חזק, מחליטים שהם אחד עם השני פתוחים לגמרי, מוכנים לשמוע אחד מהשני, לתת אחד לשני, זה פשוט דבר שמקפיץ את האנשים בצורה מטורפת, יכול להיות שיותר מכל הרבנים ביחד, כי זה חבר שחי איתך, רואה אותך ביום יום, הוא יכול להגיד לך באמת, בסוף הרב מגיע לבית מדרש, רואה אותך כזה נחמד וטוב והכל בסדר, הוא לא יודע להגיד לך, תשמע, בוא, בפנימיה, זרקת המילה פה, הפרעת להו לישון אולי, לא שמת לב, אחי, הוא היה צריך עזרה והיית אולי יכול לעזור לו, אבל לא שמת יד, לא יודע, כל מיני דברים כאלה, רק החברים רואים את זה, ממש מקרוב. הוא בא לרב, הוא יכול לספר לרב קצת דברים שהוא עובר, ואז הרב יכול לתת לו רעיונות, הרב יכול, מתוך איזה, אם לרב יש איזה תביעות עין טובה ואיזושהי תחושה, יכול להיות, שמה, תחושה שלי, מה שאני ככה רואה מבחוץ, אולי הנקודה הזאת, אולי אתה יכול לחזק אותה. אבל זה באמת לא, חשבו על זה, חברים טובים, זה דבר מזים. לא סתם שחזל אמרו, תקנה לך חבר טוב, כל העצות האלה. שזה זה השמיעה הכי טובה. שמע עצה, שמע עצה, לא חמימי. יש לך ספרים, יש את התורה עצמה, ואחר כך, כמו שאמרנו, ספרים שלקחו מתוך התורה, כמו שאמרנו, מראשונים וקדמונים, ועד ספרי דורנו שמאוד עוזרים ככה בשפה היום המודרנית, כמו שהזכרנו קודם, ספרים שעוזרים לך באמת איך לעשות את העבודה, כי זה קשה לבד לפעמים לדעת איך לעשות את זה, אז הוא נותן לך כלים. אז יש תורה ויש ספרים ויש רבנים ושיעורים ושיחות ויש חברים, והעיקר הוא שבפנים יש תנועה פנימית שמחפשת לשמוע, מחפשת, הנה, פה היה שווה לי כל השיעור שלם, אולי סדרת שיעורים שלמה, בלא משנה במה, יכול להיות שזה בכלל יהיה בתנ"ך, יכול להיות שזה בכלל יהיה בהלכה, לא משנה מה, וחוץ מזה שיש כל מיני דברים מעניינים, חלקם יותר, חלקם פחות, כל זה היה שווה לי, כי באחד מהשיעורים האלה, בכמה מהשיעורים האלה, שם פתאום הייתה איזו נקודה כזאת שבום, נגעה בי, ונגעה בול ככה באיזו נקודה שאני באמת ככה מסתובבת לי ככה בראש, והנה, פה הוא נתן פתאום הרב בלי לדעת, כאילו אמר איזה משפט, ובדיוק נגע באיזה נקודה שאני יודע שאני את הנקודה הזאת צריך לעבוד עליה, וזהו, זהו, זה, זה פתח לי עולם, אני אזכור את כל ה... לא יודע אם אני אזכור את כל השיעורים האלה, ואת המשפט הזה אני לא אשכח, זה משפט ששינה לי מאוד משמעותית, אבל זה בגלל שיש הבנה, יש חיפוש של הדבר הזה, ואז זה כבר קורה, כאילו, ברגע שהגעת למקום הזה של האדם הזה שרוצה לשמוע עצה, רוצה לקבל מוסר, רוצה באמת להשתנות, רוצה באמת להתקדם, וזה כבר יקרה מכל הדברים שנמצאים מסביב, חוץ מ, כמו שאמרנו, הפעולה היזומה הזאת, שהיא מאוד, מאוד מבורכת, ואם גם יש איזו חבורה שרוצה לעשות פה איזה מין חבורה כזאת של עובדי מידות וכולי, אני בשביל עצמי אשמח להיות חלק מהחבורה הזאת, אני לא יודע אם זה יתאים להם, שאני אהיה איתם, אבל אם מוכנים לקבל אותי כאחד מהחבורה, אז אני מאוד מאוד אשמח, וגם אם לא מוכנים, אז אני אשמח שזה יהיה גם בלעדיי, אבל זה ממש שמחה עצומה, כאילו אם מצליחים לארגן, אם יש חברים ככה שמתעוררים לדבר כזה, זה דבר מדהים ונפלא, באמת עם כוח אדיר, אז באמת... בעזרת השם שלא נצטרך שום קורונה כדי להתכנס לעצמנו, נעשה את העבודה הזאת מצד האמת הפנימית שלנו, ועד הקדוש ברוך הוא בעזרת השם יפתח לנו פתח שנוכל לחזור ולחיות בצורה נורמלית, אבל הנורמלית הזאת תהיה מתוך הרבה עומק ומשמעות, ולא רק ככה איזה ריצה כזאת לאיזה מקום לא ברור. אז בעזרת השם שנזכה.
תודה.